כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. קיץ בדרך הנביאים, מאת דוד שחר.
והוא בשנת 1981, הוא קיבל פרס מדיסיס. בפריז זה נחשב כנובל לספרות מתורגמת. באספת המרצים שהייתה לנו לכבוד האירוע, לא ידעתי אפילו את שמו. לאחר הישיבה, רצתי לספרייה של האוניברסיטה ולקחתי שני ספרים שלו, זה מה שהיה בנמצא, והתחלתי לקרוא.
הדוקטור אורנה בזיז הייתה מרצה באוניברסיטת סורבון בפריז, כשפגשה לראשונה בספר הזה. היא קראה, לא הבינה הרבה, אבל נשבטה בקסמו.
לא הבנתי דבר, אבל האווירה המיסטית של תיאורי הלילה של יונתן לוריה, שמטייל לו בין הרי ירושלים עם יונתו, זה קסם לי.
כל סופר, גם כשהוא במוצהר מה שקוראים אתאיסט, הוא בעצם לא אתאיסט. מפני שאני חושב שלא רק כל סופר, כל אדם שעושה משהו, יודע כשהוא רואה משהו עשוי, הוא מתייחס לזה כמשהו פרי מעשיו של יוצר מסוים, של עושה מסוים, של בורא מסוים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, אני חושב שאדם שעושה דברים לא יכול להעלות על דעתו דבר שנעשה מבלי שיהיה לו עושה. זאת אומרת, יש מי שעשה את הדברים.
אלה הדברים שאמר הסופר דוד שחר בראיון לכל ישראל. קיץ בדרך הנביאים הוא הראשון בסדרת הספרים של דוד שחר, היכל הכלים השבורים, והוא ראה אור ב-1969. שחר הוא מעין פרוסט הישראלי, היוצא למסע חיפוש פואטי אחר הזמן האבוד. קיץ בדרך הנביאים מתאר את עלילות הגיבור גבריאל יונתן לוריה, בירושלים ומחוצה לה, ומביא זיכרונות ילדות, ריחות, צלילים וטעמים, סיפורים וגורלות של דמויות בירושלים. הספר ספוג באווירה המיוחדת של העיר וברעיונות מיסטיים קבליים. לא בכדי נקרא גיבור הרומן לוריה על שם אבי תורת הקבלה, רבי יצחק לוריה. הדוקטור חן יסודות כתב את עבודת הדוקטורט שלו על ספריו של דוד שחר והוקסם אף הוא מכתביו.
אני יכול להגיד שבזכות קריאה בדוד שחר גיליתי ממדים חדשים במציאות, ואני חושב שזו אולי המחמאה הגדולה ביותר שאפשר להגיד על סופר ועל יוצר בכלל, שהוא מלמד אותי על המציאות. אנחנו בדרך כלל אומרים, אתה רוצה ללמוד על המציאות, לך תלמד מדע, לך תלמד מהמדענים, וזה לא נכון. סופרים גדולים יכולים ללמד אותנו משהו על המציאות, והוא לימד אותי. הוא לימד אותי על עומקים חדשים, על קיומים חדשים שהם מעבר לעולם הזה, ממש הרגשתי את זה. וזה מתחבר לדבר השני שהקסים אותי, היכולת שלו לומר את זה.
1936, ימי המנדט הבריטי בירושלים האוניברסלית, שבה חיים ביחד נוצרים, מוסלמים ויהודים מעדות שונות. כפי שכותבת הדוקטור בזיז בספרה על דוד שחר, הנוף הייחודי, האור מיוחד של העיר, בורות המים שבחצרות הבתים, קולות ומבטאים, הם הרקע לסיפור שהיומיומי והמסתורין שזורים בו. גבריאל יונתן, בנם היחיד של בעלי הבית ברחוב הנביאים, פרוספר וג'נטילה לוריה, שב זה עתה מלימודי הרפואה בפריז. הוא חוזר בלי תואר אמנם, אבל עם הרבה חוויות וסיפורים שהוא מספר לילד שמשפחתו סוחרת חלק בבית משפחת לוריה.
הוא רוצה לחזור לזמן הזה שהוא למעשה הזמן שעיצב את האישיות שלו, עיצב את תפיסת עולמו, לטוב ולמוטב, ששם הוא חווה חוויות יוצאות דופן, שהם למעשה מעין מגדלורים כאלה שמהירים את כל החיים שלו עד למותו למעשה.
דוד שחר היה מחובר לרעיונות המיסטיים. לדברי בזיז, הוא היה מודע לקשר בין העולמות, בין החיים למתים, בין האור ובין החושך. הכלים השבורים הם הכלים השבורים של היכל הזיכרון, והם גם הכלים האמיתיים, הגשמיים, ששימשו לשאיבת המים מן הבור שבחצר הבית בילדות. הכלים, אומרת בזיז, גם רומזים, כאמור, לתיאוריה הלוריאנית הנועזת מן המאה ה-16, שמנסה להסביר את מקור הרע בעולם.
כשמרבים לדבר, במידה שמדברים על מיסטיקה, על מסתורין, על סוד, חושבים על דברים שהם חורגים מן המקובל וחורגים מן הרגיל. ולא היא. אני בכלל חושב שכל יצירה גדולה יוסודה בסוד. בתחושת הסוד, הפלא, הוא בדברים היומיומיים. היומיומיים ביותר. אדם פוקח את עיניו בבוקר ורואה אור. זה סוד, זה פלא.
חזרתי לארץ, והתחלתי לחפש נושא לדוקטורט, ונזכרתי פתאום בחוויה שהייתה לי, וכשהגעתי לסוף המסע, הייתי צריכה להסביר למה בעצם נמשכתי. ופתאום גיליתי. דבר מדהים. אני ניצולת רעש אדמה, 1960, בעיר אגדיר, דרום מערב מרוקו. ובעצם, מה שחקרתי, אותה שבירת כלים לוריאנית, מיסטית, קבלית, זו בעצם הייתה שבירת כלים אישית שלי.
הספר מסופר מנקודת מבטו של ילד, ואין בו עלילה מוצקה עם התחלה, אמצע וסוף.
הוא פרסם ספר, אחרי מלחמת ששת הימים, שמדבר על איזושהי מציאות של ילד בתוך מסתורין בירושלים המנדטורית. אין לזה שום קשר, בוודאי לא בספר הראשון קיץ בדרך הנביאים, למה שקרה פה בישראל. זה כאילו out of the blue, מנותק מן ההקשר, מן הקונטקסט. הוא נמצא בעולם שלו, בסיפור שלו, בזמן האבוד שלו. אגב, זה לא סתם הביטוי הזה, כי באמת ישבו אותה הרבה לסופר צרפתי ידוע מרסל פרוסט, שכתב את בעקבות הזמן האבוד. החוויות שעניינו אותו הן חוויות כלל עולמיות, פחות לאומיות, למרות שהוא נתפס כימני בדעותיו. והוא ממש אומר את זה, זאת אומרת, לא מעניין אותי כל השאלות, הוא אומר את זה דרך הגיבורים שלו, לא מעניין אותי כל השאלות הלאומיות והסוציאליות, השאלות הגדולות, מה אנחנו, מי אנחנו, לאן אנחנו הולכים, מה זה העולם הזה, האם יש דבר כזה, ישות מכוונת, שאפשר אולי לקרוא לאלוהים, ואלה השאלות שמעניינות אותו, והן מעניינות אותו שוב פעם, דווקא מתוך איזושהי חוויה בלתי אמצעית שהוא חווה בתור ילד, של איזשהו כוח גדול וקדום ועצום שסינבר אותו.
גבריאל יונתן לוריה ישב ועיין בספר צרפתי. כשניגשתי אליו, קם ממקומו, לקחני על זרועותיו, ויצא יחד איתי החוצה, אל הלילה. פגישה ראשונה זו עם שמי הלילה הלמתני בחרדה עמומה. ראיתי את השמיים, והנה הם פתאום שחורים, ובהם נקודות אור רחוקות קטנות. אלה הם הכוכבים, אמר לי גבריאל והוסיף, צבא השמיים. אי מזה חרקה דלת ונפתחה, ומתוך הסדק שנפתח בקיר החושך האטום, נשפח החוץ הסילון של אור שהגיע עד למרגלות הברוש שבפתח חצרנו, ועטף את פאת גזעו במטלית של יום. לשונות רוח צוננות, קלות, רחשו בין הענפים, והביאו איתן מרחוק, מעבר הר הצופים, ריח של לחלוכית אדמה וקולות קטנים, מזמזמים, מתפצחים, מתנסרים, קולות של חיי לילה חורקים, מאותתים פתאום ונפסקים פתאום, והוויית חומת העיר העתיקה וההרים סביב, הר הזיתים והר הצופים השרויים בחשיכה, הייתה נוכחת ועוצרת נשימה. בכובד מהות עתיקת נשימה, איומה בממדיה, שהם מעבר למידת האדם, בנצחיה, שהם מעבר לנצח האדם, ובאדישותה לאדם הקטן, הרוחש על גבה. אותה מהות של הרים ושמיים, בחשתי במאומם, בשוטטויות היום בשבילי האפר, בין דרדרי ההרים ותרשיהם, העיקה עליי ביתר סט בעולם הלילה שנתגלה לי. ההרים והשמיים בלילה נעשו ממשיים יותר במהותם הרחוקה, מעיקים יותר בממשותם באפלה. חיבקתי חזק את צווארו של גבריאל, את ריח הטבק החריף נעים. בוא נחזור, אמרתי לו, ניכנס. הוא הביט בי ואמר, טוב, ניכנס.
דוד שחר מתחיל לספר לנו איזשהו סיפור מנקודת מבטו של ילד משתאה, ילד שהוא נמצא כולו בפליאה, והוא מדבר על הדמויות שהוא פגש בילדותו, שחלקן הם באמת במעמד מיתי. והוא פשוט מתאר לנו את הדמויות האלה וחוויות שהוא חווה איתן ביחד, בצורה מאוד רוחבית, זאת אומרת, אין איזושהי התקדמות עלילה במובן הזה של מתחילים באיזשהו מקום והולכים לאנשהו, אלא עצם הליווי של הדמויות לתוך מין זמן כזה שאין לו התחלה ואין לו סוף, והוא גם חלק מהיופי, כי הוא יוצר את התחושה של המסתורין, של המיתוס, וגם פה זה מתחבר, זה לא במקרי שזה מנקודת מבטו של ילד, זה חלק מהקסם, זה חלק מהיופי.
רחוב הנביאים הוא אחד הרחובות שהוא מקביל לרחוב יפו היום, אבל בזמנו, זמן כתיבת הסיפור, זה בעצם הרחוב הראשי של ירושלים. יש קונסוליות רבות, יש נציגויות מכל העולם בצורת בתי חולים, יש בית החולים האיטלקי והצרפתי, וזה רחוב מאוד מאוד ייצוגי, שמסדודדות שם עדות שונות. אחד הבתים שעד היום נמצא ברחוב הנביאים 25, נמצא בדיוק מול מה שהיה בזמנו הקונסוליה האתיופית. והמספר שהוא ילד פה בן 10, הוא באמת בן גילו האמיתי של המחבר.
גבריאל לוריה הוא דמות שמתפתחת לאורך הרבה שנים. אנחנו נחשפים אליו כשהוא פחות או יותר בחור צעיר, שמחפש את דרכו המקצועית. הילד, הדובר, פוגש אותו בתור בחור צעיר שבא לבקר. בבית אמא שלו חוזר מצרפת, מאיזשהם לימודים, כנראה ברפואה, שהוא לא כל כך רצה. רצו שיהיה רופא, והוא לא, הוא קצת כזה מין דון ג'ואן כזה, מין בטלן כזה בעיני אמו, אבל עם איזושהי אספירציות, אספירציות מאוד מיסטיות, מאוד עמוקות, הוא אדם מתבונן. הוא מצויר בתחילת הדרך באמת כמישהו שהוא מסתורי, גדול מהחיים. למעשה, זה הספר שלו, זה הספר של גבריאל לוריה. הדמות עצמה לטעמי מבוססת על, גם על דוד שחר עצמו וגם על דמויות הבאיות שהוא חווה, הוא משלב פה. אין ספק שיש פה שילוב. אפשר לראות את זה גם דרך כשהוא מנסה לתאר חוויות של גבריאל לורי עצמו, אז אפשר לראות שדוד שחר מכניס חוויות שלו.
זה מעניין, אני תמיד משחזרת על מה דוד שחר חשב כשהוא התחיל בכתיבה. ומעניין שזה העמוד הראשון שהוא ככה פתח את כל ההיכל הענק הזה שיעסיק אותו כמה עשורים. ארבעה אבות תחושות הזיכרון, האור ומי הבור ופי המערה וצוק הסלע שבצידה, קשורים בי בדמותו של גבריאל יונתן לוריה, מן העת שעשה בביתנו בימי ילדותי. מפריס בישר אל ביתנו, ומכיוון שנכנס לחצרנו זמן מה לפני שנכנס מלך חבש לחצר הקונסוליה האתיופית שמעבר לכביש, לאמור, ברגע בו הייתי שואב מים מן הבור, נקבעה דמותו בזיכרוני כעולה מתוך פי הבור, יחד עם דלי המים הניתזים לכל עבר בריצוד שברירי זוהר, אותו אני מושך ומעלה במין הנאה משונה.
והוא פשוט בעיקר צופה מן הצד. הוא מתאר אותם בצורה מאוד פסיבית במובן הזה, אבל כמו ילד שהוא מאוד מאוד רגיש, עם יכולות עמוקות של הרגשה, עם יכולות של להבין ניואנסים של אישויות, של אנשים, של הפסיכולוגיה שלהם, התיאורים שלו הם באמת באמת יוצאי דופן.
דוד שחר נולד בירושלים ב-1926 למשפחה ותיקה, דור חמישי לילידי ירושלים. אבותיו הגיעו לעיר במאה ה-19 מהאימפריה הרוסית ומהונגריה. שחר עשה בירושלים כמעט את כל חייו, וגדל ברחוב הנביאים. סיפוריו הראשונים שהחלו להתפרסם משנות ה-50 מתרחשים במקום שהוא הזירה העיקרית של יצירתו, העיר ירושלים של ילדותו. יצירתו הנחשבת ביותר, כאמור, היא סדרת הספרים "היכל הכלים השבורים", ששחר כינה אותה לוריאן, על שם גיבור הסדרה גבריאל לוריה. בסדרה מגולל שחר תמונה פנורמית המתרחשת ברובה בירושלים, אך גם בערים אחרות בעולם. הוא מתאר בדמויות צבעוניות, סיפורים מפותלים וגורלות שונים שביחד מרכיבים מפה אנושית אחת.
ולא רק כותרת כזו בומבסטית, "היכל הכלים השבורים", כי אם סוגה ספרותית. הוא קורא לסוגה הזאת לוריאן. לוריאן על משקל רומן, לוריה ורומן. לוריה על שם משפחת לוריה שהוא מספר אודותיה, ובעיקר על פי ההשראה של רבי יצחק לוריה, אבי הקבלה מימי ה-16.
מה ששחר עושה פה הוא באמת לוקח את המוטיבים הקבליים, אבל איך אומר, הוא עושה איתם פרשנות מאוד מאוד חופשית. הוא לוקח, למעשה הוא משתמש בגבריאל לוריה, שבאמת יש לו איזושהי נטייה למיסטיקה ולמחקר העולם הפנימי, וכבר מההתחלה הם בעצם מדמה את נפש האדם למין איכל כזה, שנשבר, שלא יכול להכיל את השפע. גבריאל לוריה עצמו הוא מוקה בסנברים, והוא אומר, כן, כן, הכלים אינם יכולים להכיל את השפע. זאת אומרת, האדם במבנה הנפש שלו, במבנה הרוח שלו, לא יכול לתפוס את העולם ואת המסתורין ואת הכוחות הגדולים שנמצאים בו. זאת אומרת, דוד שחר לוקח את זה גם למבנה הנפש, ולעצם היכולת של האדם להתמודד מבחינה קיומית עם השאלות הגדולות, עם איזשהן מציאויות ענקיות, שבאיזשהו מקום האדם מסתובב סביבן, אבל לעולם לעולם לא מצליח ממש לגעת בהן, לתפוס אותן.
יש לי שלושה סיורים בעקבות היצירה בתוך ירושלים, ובמשך בסיורים האלה אני מסבירה מעט על התורה הלוריאנית, ובעיקר על היצירה ומשמיעה קטעים. בעיקר מרגשת הפגישה ברחוב הנביאים 25 מול הקונסוליה האתיופית שקיימת עד היום. זה אמנם לא קונסוליה מזמן, ומעלים את כל הדמויות הללו, או למשל הריקוד הנפלא של אוריטה וגבריאל לוריה, מה שהיה פעם קפה גת, זה כבר היום חניון, אבל אנחנו מעלים את כל החוויות והדמויות.
מה שדוד שחר עשה זה בהחלט חד פעמי, זה סופר שכתב בעצם את היצירה הביתי נגמרת שלו, אגב הוא עצמו חתם אותה והוא החליט שהסתיימה, אבל אחרי שהוא נפטר גילו שהוא למעשה פתח אותה מחדש בספר שנקרא אחר כך אל הר הזיתים, כי סופר לא יכול לעזוב באמת את היצירה האינסופית שלו. גם המבנה שלה הוא כזה שהוא אינסופי. הוא לעולם חוזר אליה, הוא לעולם מתעסק בה. הוא לא יכול לעזוב אותה.
ההתקבלות הספרותית של שחר בישראל לא הייתה קלה. יש שיאמרו כי היה זה בשל דעותיו הימניות. החל בשנות ה-60 ביקר בצרפת לעתים קרובות, ושם הפך לסופר ידוע ומוערך מאוד, ונחשב לממשיך דרכו הספרותית של מרסל פרוסט. המתרגמת מדלן נז' תרגמה את ספריו לצרפתית, והוא זכה בפרס מדיסיס לסופר זר, בעיתור מסדר האומנויות והספרות, ויש גם רחוב שנקרא על שמו בכפר הנופש דינר בחבל ברטן. הוא הלך לעולמו ב-1997 ונקבר בהר הזיתים.
שעת היקיצה זה המעבר ממציאות תודעת האדם בשנתו למציאות תודעת האדם ביקיצתו. היא הקשה והכואבת מכל השעות. גם אם עתידות עיני הבשר הנפקחות לשחרר את הנפש מבלהות עיני הרוח הנעצמות. באשר היא נמנית על אותה מעברי תהום של חידוש העולם, של הערה ושל לידה ושל מוות, בהם מקיפים חבלי הלידה את הבורא ואת הנברא, את היולדת ואת הנולד, את העולם ואת משיחו. משהחילותי אני עצמי מתייסר בחבלי היקיצה מדי בוקר בבוקרו, נזכרתי במה שסיפר לי גבריאל באותו קיץ של חדוות יקיצות, כשהיינו מטיילים פעם בדרך החבשים, לאחר אחד מהתקפי הסנברים שלו. בנעוריו, כשהיה לומד עדיין בישיבה הקטנה, קרא במדרש אחד, או בפירוש מן הפירושים לספר בראשית, אינני זוכר בדיוק, על הפסוק, ויומר אלוהים יהי אור, ויהי אור, ויהי מלשון וי. זו זעקת הכאב של בריאת האור והעולם.
עד כאן התוכנית על הספר קיץ בדרך הנביאים מאת דוד שחר. תודה לעמוץ פרידמן על קטעי הקריאה. כאן באולפן שירי לברי.
Shine.